ממשיכים בספר מי מושלם, ביקורת עצמית, יחסי אנוש, התבוננות, הבנה ודרכי התמודדות במשפחה ובחברה. הגענו לעמוד 22 בפסקה שלישית. עמוד 22 פסקה שלישית. מי שרוצה לקנות ספר, יש עדיין למעלה 5 ספרים שלא נרכשו, אז מי שרוצה יכול לקנות את הספר. זה הספר שאותו נלמד בשנה הקרובה, אולי גם לאחר מכן, עד שנגמור אותו בעזרת השם. כן, בואו נראה. הדבר הקל, אתם רואים? הדבר הקל ביותר לרכישה עלי אדמות הוא דפוסי מחשבה והתנהגות שליליים. זה הדבר הקל ביותר לרכישה, ומצד שני, זה הדבר המשפיע ביותר. מחשבה רעה, מחשבה שלילית, זה הדבר הקל ביותר לרכישה. כן. מכיוון שמחשבה שלילית זה יסוד שמאוד מצוי בתוך זרמי המחשבות הרגילים של האדם. זרמי המחשבות הראשוניים, מה שנקרא. כך קורא לזה הרב באורות הקודש, זרמי המחשבה הראשוניים. ממש כמו שעשבים שותים גדלים בחוץ, מבלי טיפוח, אפשר למצוא אותם בקלי קלות, בלי יד מכוונת, בלי השקעה, בלי טיפוח. כך גם מחשבות שליליות מיסוד היצרה, לא רק מחשבות, גם מעשים, גם מידות, אבל אנחנו מדברים כרגע על מחשבות. מחשבות שליליות זה דבר שהוא מאוד מצוי בהלך המחשבה האנושי, אלא בדרך כלל, אחד הדברים שמעכבים את התשובה, לפי הרמב״ם, 24 דברים מעכבים את התשובה. אחד הדברים שמעכבים את התשובה זה שאדם חושב רע, והוא אומר, לא חטאתי. זה רק מחשבה. אבל הוא לא מבין שהמחשבה הזו יסוד כל החטאים. המחשבה הרעה, אף שהיא בפני עצמה לא מעשה, אבל היא מזינה את המעשים. מחשבה כזו, מרגע שמתחילה להסתובב בתוך המערכת, היא מתחילה להפעיל את החוק הגדול של יחסי הגומלין. יחסי הגומלין בין מחשבה ורגש, יחסי הגומלין בין מחשבה ודמיון, יחסי הגומלין בין מחשבה ורצון בסופו של דבר. המחשבה מניעה עולם ומלואו, את הכל עשה בחוכמה. כמו שהמחשבה האלוקית להבדיל, היא בראה את כל העולם, את הכל עשה בחוכמה. כמו כן, כן, כמובן שמידה טובה מרובה, מחשבה טובה פועלת הרבה יותר, אבל מחשבה רעה, היא בעייתית, היא בעצם מהווה את החומר האפל, מה שנקרא. מה שרוצים להגיד שהחומר האפל הוא זה שממנו נברא כל העולם, החומר האפל על פי הפיזיקאים. הוא בעצם החומר האפל שממנו מתאהבה הפעילות הנפשית. אנחנו לא תמיד רואים או מרגישים בזה מה קרה כתוצאה עם המחשבה שחשבנו. אבל לא דבר ריק הוא מכם. אם אדם היה יכול לעקוב אחרי המחשבה שלו, שמרחפת בקרבו, כמובן הכל תלוי לפי מידת תשומת הלב שהוא מקדיש למחשבה הרעה. יש פעמים שמחשבה הרעה חולפת בקרבנו ואנחנו לא מקדישים לתשומת לב. אנחנו לא, מה שנקרא, מפעילים נקודת שריפה, כלומר פוקוס. ככל שהפוקוס יותר חלש על המחשבה הרעה, כך היא פועלת פחות. לא שהיא לא פועלת, אבל היא פועלת פחות. המחשבה הרעה מקבלת את המיקוד שלה מזה שאנחנו מתעסקים בה. אנחנו שמים לב אליה, אנחנו מתמקדים בה, כן? מתבוננים בה. ואז היא מתחילה לפעול בעוצמות הרבה יותר כבירות. אבל ככלל, כן, זה דבר שמצד אחד קל מאוד להעלות אותו, כלומר, קל מאוד להיות בתוך מחשבה שלילית, ויחד עם זה, הדבר שקל מאוד מאוד לרכוש אותו, הוא בעצם מאוד מאוד משפיע. וזו הבעיה. כפי שאמרתי, ושאמר רמב״ם, 24 דברים שמעכבים את התשובה, זה המחשבה שסך הכל חשבתי. ואנחנו נחליף ונגיד, מחשבה זה סך הכל חשבתי. זה הכל. נשמע מוזר. שוב, כי אנחנו לא רגילים לתת את המשקל למחשבה. ככל שאדם חושב פחות, הוא פחות רגיל לתת משקל למחשבה. כשאדם מתחיל לחשוב ורואה את הכוח של המחשבה החיובית, הוא גם מבין את ההשפעה של המחשבה השלילית. אבל שלא עסוקים בעולם המחשבה ושחושבים שהממשות והמעשה זה העיקר, כן, שמשם הכל מתחיל כאילו, כן, עושה הדבר בעל העוצמה הגדול. נכון שאין המדרש עיקר אלא מעשה, אבל בלי מדרש אין מעשה. בלי מדרש. בלי מדרש אין מעשה. או אם יש מעשה, זה מעשה ריק, כמו גוף בלא נשמה. כן, שמתחילים להתעסק במחשבה, ואנחנו ברוך השם יושבים ועוסקים במחשבות פה בית המדרש, אנחנו מתחילים להבין את משקלה של המחשבה, המחשבה הטובה, כן, שחולפת בקרבנו מחשבה חיובית על הזולת, ואנחנו לוקחים את המחשבה הזו לתשומת ליבנו, מעצימים אותה, מרחיבים אותה, כן, מעמיקים אותה, מקדשים אותה, מחזקים אותה. אנחנו רואים מה זה עושה לנו. רואים מה זה עושה לרצון שלנו. כן, ההתעסקות במחשבה חיובית, איך זה מעורר בנו רצון חיובי כלפי הזולת. דיברנו מקודם על אהבה וכן הלאה. כשמתחילים להבין את המשקל של מחשבות, מתחילים לבנות את העולם שלנו במחשבות, מאבני הבניין שנקראות מחשבות, אז כבר נהפכים, נעשים מאוד מאוד זהירים במחשבות. כבר לא מזלזלים במחשבות, כבר לא רואים בהם איזה צבא רוח מוזר והזוי ותימהוני ומופשט וארטילאי. כבר מבינים יפה יפה שזה החומר האפל של המציאות, החומר שבונה את כל המציאות כולו, את כולם בחוכמה עשית, סוף מעשה במחשבה תחילה. טוב, אחרי כל ההקדמה הנחמדה הזאת, אנחנו נתחיל להבין את מה שנאמר פה בפסקה הזו ובפסקאות שיבואו אחריה. כן? פה יש עיסוק נמרץ בכל עניין המחשבה, ופה תהיה לנו הזדמנות לזכור את הנושא הזה מכמה היבטים, ואני מניח שנצא מפה עם איזה עירור תשובה. אחרי הבירור שאנחנו נעשה. בבקשה. הם זורמות, הם זורמות בתוכנו, כן.
מחשבות חיוביות.
צריך לטפח אותם. מחשבות חיוביות, צריך לשים אליהם לב יותר. זה דופק יותר נסתר. המחשבות החיוביות הן דופק יותר נסתר. כמו שיש דפקים יותר גלויים, יש דפקים שהם יותר גלויים, יש דפקים שהם נסתרים. אנחנו היום יודעים על קיומם של כמה וכמה דפקים, אבל יש למעשה הרבה דפקים. אנחנו לא יודעים על רוב רובם של הדפקים, אנחנו לא יודעים. ברפואה הסינית מדברים על 18, על 28, אני יודע כל מיני. אבל יש דפקים שמאוד נסתרים, ואומרים ששמה, בדפקים האלו, אפשר לרפא את האדם. אם יודעים עליהם, יודעים איך לעבוד עם הדפקים. הטוב הוא קיים, אבל אנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב אליו. אנחנו צריכים להשתיק המון רעשים כדי להרגיש בהם. העולם הזה נתון בהרשה ארטילרית של רעשים חיצוניים. והם מאוד מפריעים לנו להזין למוזיקה העדינה הזאת של המחשבות הטובות. אז בואו נתקן את הניסוח ונאמר כך. זה לא מה שמחשבות טובות נמצאות פחות מחשבות רעות, גם הן נמצאות. אבל הן נמצאות בצילו של הרעש. אנחנו צריכים לעשות פעולה של השתקה והדממה, כדי שנוכל לשמוע את הקולות האלו. כן? אמר לי זה חבר שגר בלון שבועות, אמר לי ישב בשבת בגן שלו. יש לו שם עץ כזה של... כן? אז הוא אומר שישב בשבת על ה... על הנדנדה, וככה היה נורא נורא שקט, ככה כל שקט כזה רגוע. פתאום הוא שמע איזה... קול של ציפורים, שתמיד היו בגינה, אבל פעם לא שם לב אליהם. בשבת הוא שם לב שהם קיימות. כן? יונק הדבש זה היה, כן? ציפור עדינה כזאת, כן? תמיד נמצאת בין הענפים, קשה לראות אותה. כן? קופצת מענף לענף, מסתתר בין ענפים. מצייצת לה בציוצים קטנים כאלה. פתאום שבת, הכל שקט, פתאום יונק הדבש. נמצא על הגודגודן שלה, של הבוסטן שלה. היי, תמיד הייתה פה, אבל לא שם לב. פתאום הוא גם שם לב שנמצאת בימי החול. גם בימי החול נמצאת. זה דבר מעניין. זה משל נחמד כזה. כן? על העצים שלנו, אם נקרא לנפש עץ, אז יש שם ציפורים, עצים מגד הרגיל, גם ציפורי גן עדן. אבל אנחנו חייבים לעשות פעולה של ממש, כדי שנוכל להזין להם, להזין, לאמץ אותם בחום, באהבה, לתת להם אפשרות לבנות את העולם שלנו. כן? מנקום הבניין של, של מחשבות רעות, שהיום לצערנו הרב, הם בונות את רוב המציאות. של תרבויות הרשע. כן.
זה תלוי במצב הנפשי של האדם?
זה תלוי במצב הנפשי, זה תלוי במצב הפיזי שלו, זה תלוי בחברה שבתוכה הוא חי, זה תלוי בהרבה דברים. זה בשליטת אדם. אם אדם מבין שמחשבה טובה זה יסוד בעניין המציאות, כן? אז הוא יעשה הכל כדי לזכות למחשבה כזו. הוא יישב, הוא ייקח לו שקט קצת, הוא ילך הצידה, כן? במקום שרק כל הנחל נשמע וציוצי ציפורים, כן? שמש אביבית ופרחים נדרים. שם הוא יישב ויתחיל לעורר מה שבת חיוביות. גם אם בהתחלה משעמם לו. כי הדבר הזה יוצר איזה מין ריק מוזר כזה. כן? יש אנשים שלא יודעים מה לעשות עם שקט בכלל. הם אוהבים רק את הרעשים, רק את הקקפוניה הזאת של רעשי המציאות. אבל לא נורא, בהתחלה זה קצת מביך השקט הזה, קצת מביך. אבל אחרי זה, שמקבלים אותו באהבה ולא מתנגדים לו, ומחפשים כל הזמן את הטרנזיסטור הקרוב לפתוח, או את האייפון. כן, אז... אני לא נגד זה, לא נגד, אבל כל דבר בזמנו. אבל שבאמת בוחרים את הזמן הזה האיכותי, ויוצרים בו דממה אמיתית, אז יש סיכוי להיפגש פתאום עם מחשבות נפלאות. הנפש מתחילה לדבר עליך בשפה של מחשבות. אתה פתאום חש כל מיני דברים שקורים בתוכך, כן? כל מיני שפה פנימית שהיא בצורה של רוח ממללה. כאילו המחשבה ממללת. זאת אומרת, אתה, תחושות, מחשבות, אפשר להלביש אותם במילים. אפשר להגיד שהמחשבה הזו היא מחשבה של חיפוש טוב, של עולם יותר טוב. אני חושב על דברים, כן? ואני מפתח את זה בסדר גמור. אני יכול אפילו לעלות על מחשבות נפלאות בדמות, אוי, מחשבה ש... אוי, יש בי מחשבה שאני רוצה להיות יותר, ללמוד יותר תורה. אני לא שמתי לה מחשבה הזו בכלל. לא שמתי לב, שלחתי ברחוב. לא שמתי לב עליה. אבל פתאום שאני נמצא שם, מפריע לי שאני לומד פחות מדי תורה, מפריע לי שמתנהג לאשתי בצורה לא יפה, מפריע לי שאני לא חבר מספיק טוב. מאיפה אתה יודע את הדברים האלו? מאיפה אתה יודע? המחשבה גילתה לך איזה, המצפון. המצפון גילה לך איזה, זה בת קול. שפתאום מתחילה לדבר אותך בשפת הייעוד, בשפת התכלית, בשפת הנשמה. תשתפר, תתעלה, תתקדש. אתה שומע זה בפנים. זו שפה מאוד מאוד קדומה. זה הבת קול שיוצאת מהר סיני, מהר חורב, ואומרת לבריות, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. לפעמים אנחנו שומעים את הבת קול הזה בתוך תוכנו. זה סימן שעכשיו אנחנו מחוברים לבת קול שיוצאת מהר חורב. זה סימן שעלינו על העקבות של המחשבות הטובות שלנו. להיפגש עם המחשבות האלה זה דבר מופלא מאוד. כן? מי שלא רגיל בזה זה קצת מפתיע, לפעמים הוא קצת מפחיד. כן? זה פשוט שפה אחרת, זו שפה שהיא גם טובעת ממך דברים אחרים. כן? היא מאלצת אותך לחשוב אחרת על החיים, על כל תכלית החיים, שאנשים שזה קורה להם ברגע אחד בודד, באיזה קצה העולם שם, בנפאל או בתאילנד, פתאום הם שומעים בתוכם איזו מחשבה, הם עולים על איזה מאמר פנימי נשמתי, והם מתהפכים מקצה לקצה, הם חוזרים הביתה, פרקים את התיק, מגיעים לישיבה, קוראים דברים גדולים הדברים האלו. להיפגש עם הדיבור הפנימי? זה דבר אדיר, זה דבר אדיר. זה אותו המלאך שהיה מדבר עם מלך כוזר בלילה. זה אותו המלאך, שבכל לילה נגלה מלאך. מי זה המלאך? זה מצפון. זה האלוקות שמדבר בתוכנו. זה המחשבות הטובות. וזה נתפס בינינו גם כאילו אלוקים מדבר. כשהמחשבות האלה מדברות אלינו, אנחנו מרגישים שכל השם מדבר בתוכנו. ככל שאנחנו לוקחים את המחשבות האלו במקום יותר עמוק, יותר אמיתי, אנחנו מרגישים שזה ממש השם מדבר עם האדם. כן? ממש ככה. אבל בשביל זה צריך להשקיע. צריך להירגע. צריך להירגע. ולא לרקוח את החיים מהמחשבות השטחיות. רק מהמחשבות האלו. כל שכן מחשבות שליליות. כן. זה מובן הדבר הזה. אם יש איזו הבנה, זה חשוב מאוד, אנחנו עוסקים בתחום מאוד רגיש, מחשבות. שאנחנו לא מדברים עכשיו על איך מניחים תפילין. אנחנו מדברים פה על מחשבות, זה דבר מאוד מאוד רגיש. מי שלא מבין איזה מושג, כן? זה חובה לשאול. כדי שלא יהיה הבנות, כן? זה הזמן לשאול. אנחנו עכשיו בונים פה עולם מושגים שנוגע לעולם מחשבה. כן? וזה בניין מאוד רגיש, צריך לדייק בו, ולא לשכוח לבנים בדרך. אם מישהו לא מבין בתוך המסע משהו, שיגיד, כי אם אתה לא תבין, לא תלמד את הצעדים הכפולים בניווט, אתה תתברבר ועד סוף הלילה לא תגיע לאן שאתה צריך. אז זה הזמן לשאול את השאלות. כן, בבקשה.
אתה יכול לדבר על ההגעה לחשיבה החיובית
הזאת, שאתה רק
צריך להיות תמיד ברוגע.
מתוך רוגע. מה קורה למשל, אם יש איזושהי מועקה שהיא תמידית? יש מצבים, בוא נגיד, מועקה בדרך כלל זה גורם מעכב, זה גורם שהוא מעכב מחשבות חיוביות. המועקה היא, מטבע הדברים, היא מעוררת את הרגש להסתכלות שלילית. אז לא ייתכן שיופיע הדבר החיובי. השאלה איך אדם תופס את המועקה. דוד המלך למרות כל המועקות שלו, הוא תמיד שר. כן? ישועתך תאהבתי, זה סיום הפרק שבו דוד מתאר את המצב הכי חמור שלו. הוא מסיים אותו לישועתך תאהבתי. כן? כלומר, יש שתי צורות של מועקות. יש מועקה שהיא גורמת להתעוררות חזקה של רגש פסימי. המועקה הזו היא גורמת מציאות של חושך על פני תהום. והנה אימה חשיכה גדולה. היא מכסה את העיניים. אדם לא יכול להיפגש עם המחשבות הטובות. כאשר החומר הגלם שנקרא מועקה, הוא אדם משתמש בו כדי ללבות רגשות שליליים. באווירה כזו מחשבות חיוביות לא יכולות להתפתח. יש את האופן השני, כפי שאמרתי לגבי דוד, זה אמור גם לגבינו, כן? שאנחנו משתמשים במצב של מיצר או במצב קשה כדי לגלות כוחות עמוקים. זאת אומרת, אני יושב בחושך, אבל החושך ממריץ אותי לחפש פתרון לחושך. ואז אני ממציא את המנורה. אני לא יושב בחושך ומשלים. כן, אין צורך במים, זה בסדר, זה משהו אחר. אני לא יושב בחושך משלים בחושך, אני יושב בחושך ומגרד בראש, איך ממציאים מנורה? איך אני? זה הסוג השני. המחשבה הזו היא מחשבה פעילה. היא מחשבה של כאשר יענו אותו. כן ירבה וכן יפרוץ. המחשבה הזו היא מאוד אופיינית בחיינו יום ימים. כנסו לבית המדרש ותראו מה קורה לזוג תלמידים רציני, שנתקל בקושייה ברש ובתוספות. מגרדים בראש ומחלצים, כן? מחלצים כוח פנימי יותר, שבאמצעותו אנחנו פותרים את השאלה. זאת אומרת, המצוקה הזו גורמת לנו להיכנס למקום יותר עמוק. מה שנקרא, בוא בחדריך עמי. כן? אנחנו נכנסים חדר לפנים מחדר, כדי לחפש את הכוח שיפתור את הבעיה. אבל אם הבעיה היא גורמת לי לא להיכנס פנימה, אלא לצאת החוצה, זו בעיה. אז תשמע, אם אתה מגלה פעם אחת, מתוך מצב של מועקה, אתה מגלה פעם אחת, אתה מגלה מחשבה חיובית, אסור לראות בתגלית החד פעמית הזו פתרון נקודתי. כי צריך להבין, למרות שהמועקה, כן, היא תמידית, אם התגלה מחשבה חיובית אחת, מכוח הפעולה של בו בחדריך עמי, שדיברנו עליה מקודם, שאדם יושב בחושב וחותר לפתרון, הרבה פעמים, ככל שהוא חודר יותר עמוק, הפתרון מתגלה כפתרון כללי. לא רק לרגע הזה, אלא כל המצוקה שלו באופן כללי. פסוק מפורש בתהילים, זה אני קרא, השם שמע, הצילו מכל צרותיו. לכאורה היינו אומרים, הצילו מהעוני. למה מכל צרותיו? כי על ידי העוני הוא חדר למקום כל כך עמוק בתוכו, שנקרא התפילה. ועל ידי התפילה הוא קיבל כוח ישועה כללי. אז לעניין השאלה שלך, ששאלה מאוד מאוד חשובה ונבונה, כן? אם אנחנו באמת מצליחים להשתמש במצב של מצוקה, כדי להיכנס למקום עמוק בתוכנו, אנחנו עשויים לחלץ משם קו מחשבה, שהוא מאוד מאוד גאולי ומאוד כללי. מאוד מאוד כללי. אבל אם ניכנס למקום עמוק, יכול להיות שאנחנו נמצא פתרון של עזרה ראשונה. פתרון נקודתי. יכול להיות. אני לא נגד זה אגב. אבל צריך לדעת שיש הבדל. כן? צריך לדעת שיש הבדל בין שני סוגי הפתרונות. ככל שאני מוציא וממשיך את הפתרון למקום יותר עמוק בתוכי, כן? כך הפתרון יהיה יותר כולל עד כדי הבחינה של הצילו מכל צרותיו. ותעל שעה ותעל מן העבודה וישמע השם. ואז מתחיל הגאולה של 10 מכות. לא רק פתרון נקודתי לבעיית העבודה והלבנים, אלא יש פה ישועה כללית שמתגלה מכוח ותעל שבעתם מן העבודה. ואנחנו צריכים להפוך את המצוקות ללחצן מצוקה, לכוח של תפילה. כן? או לפחות שהמצוקות יפגישו אותנו עם כוחות על בתוכנו, עם עולם פנימי, שהוא מלא ישועה, הוא מלא נחמה, הוא מלא פתרונות יצירתיים. לשם צריכה לקחת אותנו המצוקה. כן? ולא לשאוב אותנו אל תוך המקום הצר של המצוקה, שאין בו פתרון. זה צריך להיזהר. וזה הסכנה הרגשית. זה הסכנה שאנחנו נתונים בה בשעת מצוקה, שבאמת המצוקה הזו תתפרש בעולם הרגש שלנו, כי עבדנו כולנו, עבדנו, חלילה. צריך מאוד מאוד להיזהר. צריך גם להיזהר מאוד בשעת מצוקה בדיבור. אדם בשעת מצוקה, הוא צריך מאוד להיזהר בדיבור שלו. על הפנים, טטטה, פה, 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 שם, לקטר וכמה מסכן אני. זה צריך להיזהר גם. כי הדיבור מעורר גלים עצומים של רגש. כלשונו של הרב קוק באורות הקודש, כן? צינורות הדיבורים, יש לו מאמר, צינורות הדיבורים. וכל דיבור הוא פורט על מיתר אחר בתוך הנפש. כשאדם מדבר דיבורים של יאוש, זה פורט על מיתר של יאוש. זה פורט, חבל הזמן, זה יוצר הרמוניות של יאוש. לא רק, אני יודע, יאוש, יאוש מלודי, יאוש הרמוני. זה לא רק צלילים בודדים של חליל. זה גיטרה. זה אקורד. זה אקורד של יאוש. זה משהו הרבה יותר. זה, כן? זה לא בדיוק הרמוניה, כן? אבל זה קקפוניה גדולה. זה יוצר בלגן גדול. צריך מאוד להיזהר עם הדיבור. ולא להיות כזה מהאנשים האלו, כן, שאומרים מה שבעל הלב שלהם, כן, על הפנים, לא מבייש להגיד לך, הכל עבוד פה, לא מתחשק לי לחיות, כן, דבר יפה, לא בא לי לדבר יפה, זה מה שאני מרגיש. בסדר, אם לליצים הוא יליץ, אתה רוצה להיות, לדבר ככה? אתה תאכל את מה שבישלת. תאכל את מה שבישלת. עדיף להתאפק. אני לא אומר שלא צריך לקטר, אבל גם לכיתור יש מסגרת, יש מסגרת מוסרית. כשאדם מקטר בתור מסגרת מוסרית, זה אפילו נחשב לו למעלה. ולא נחזור פה על כל מה שאמרנו לגבי איוב, לא פעם ולא פעמיים. שמצא את הדרך לקטר בצורה מוסרית, וקיבל על זה בונוס חבל הזמן. חבל הזמן של בונוס, מה שהוא קיבל על זה. היטיב השם את אחריתו מראשיתו. כן, שאלות? יש. בסדר. נמשיך הלאה. הדבר הקל ביותר לרכישה עלי אדמות, בעולם של האדם, עלי אדמות בעולם הנברא, כן, של האדם בעיקר, כן, בעלי חיים זה לא שייך, הוא דפוסי מחשבה והתנהגות שליליים. שימו לב את הקישור שהיא מקשרת כאן בין דפוסי מחשבה והתנהגות, יש קשר בין השניים, כן, הדפוסים של המחשבה הם אלו שיוצרים את ההתנהגות. לפעמים אפשר, כמובן, להתנהג התנהגות שלילית, כן, מבלי שקדמה אולי מחשבה, כן, אבל בדרך כלל דפוסי מחשבה הם מחוללים גם התנהגות. לצורך העניין, כן, הדבר הקל ביותר עלי אדמות זה דפוסי מחשבה שליליים והתנהגות. היינו מעשים שליליים. יש פה שתי קצוות. המחשבה זה דבר פנימי ומופשט, המעשה זה דבר נראה ומכני. כן? אלו הדברים שקלים יותר לרכישה. מחשבות שליליות ומעשים שליליים. ללמדנו שיצר רע, שהקדוש ברוך הוא נתן לאפשרות לפעול ולנסות אותנו, הוא בעצם פועל על הציר הזה של מחשבה ומעשה. זה אולי קצת מביך אותנו לראות איזה שליטה כביכול ניתנה ליצר הרע, שמצד אחד יש לו מהלכים בתוך מחשבותינו, בתוך עולם, אותו עולם מופלא, עולם המחשבה, אבני הבניין של המציאות, כן? יש לו שם דריסת רגל עד כדי יצירת אווירה נוחה למחשבות שליליות. מצד שני יש לו גם איזשהו מנדט רציני מאוד, גם בעולם המעשה. אז אתם רואים, בכל הבריח המבריח בין מעשה למחשבה, יש לו נגיעה. יצר הרע מתפרס מהמעשה ועד עולם המחשבה. כן? כמה שערים בעולם המחשבה? 49 שערים. זה הרבה מאוד. יש מקום אחד שהוא חף מיצר הרע, זה שער ה-50, מה שנקרא גן נעול, אחותי קלה, מעיין חתום, זה השער ה-50. בכל שאר הגילויים של המחשבה, יש שם תערובת של טוב ורע. חטא אדם הראשון גרם לתערובת של טוב ורע, לכן אנחנו חשים את התערובת הזו בחיינו, בעולם המחשבה ובמעשים. המעשים שלנו יכולים להיות מעורבבים מטוב ורע, מסילת ישרים, מידת הזהירות, פשפוש ומשמוש, דברים ידועים, והמחשבות שלנו, כן, לכל אורך שדרת המחשבה, איפה שתיכנסו, אתם תראו שיכול, המחשבה הזו יכולה לייצג גם רע וגם טוב. יחד עם זה יש הבלחות, והן מאוד מאוד חשוב, שאותם בת קול שדיברנו עליהם מקודם, שבמצבי שקט אנחנו נפגשים עם השער ה-50, שהוא מתחיל ללחוש לנו לחישות דקות. הוא מדבר בשפה מאוד קמאית, מאוד קדמונית. בראשית ברא אלוקים, השם הוא האלוקים. זו שפה מאוד שהיא חפה מכל רע. זה דיבור שאין בו טעות. מי שזוכה לדבר הזה, לפעמים הוא יכול לשמוע עמוק עמוק בקרבו את הדיבורים שבאים מהעולם הבתולי המופלא הזה. אבל פירוב, אנחנו חייבים לעשות סדר בעולמות המחשבה הגלויים, בכל הרבדים הגלויים, כי שם יש תערובת טוב ורע. ולכן צריך להשתדל כמה שיותר להשתמש באפיקי המחשבה המוכרים והגלויים בצורה חיובית. כמה שיותר להסיק את מוחנו במחשבות טובות. לא צריך לעשות זה בקדחתנות מטורפת. לא לצאת מדעתנו, חס ושלום, צריך להיזהר, צריך לאמוד את כוח הנפש והגוף. אי אפשר להיות במשטר כזה כל היום. קודם כל נבין את העיקרון. אחרי זה כל אחד לפי כוחו, ישלוט במחשבה דקה ביום, שתי דקות ביום, מה טוב? בדרך שאדם הולך מוליכים אותו, אבל אנחנו חייבים, וזה כל העניין של הפסקה פה, מה שאנחנו נלמד פה בשתי העמודים האלו. משטר המחשבות, משטר הרוחות, משטר המחשבות. זה כל הסיפור כולו. מפה מתחילה כל עבודת האדם ופה היא נגמרת. כן. או. הדבר הקל ביותר לרכישה לאדמות הוא דפוסי מחשבה והתנהגות שלילים. בעת האחרונה הייתה לנו דוגמה מוחשית מצוינת לכך. אנחנו לא נלמד זה כרגע מכיוון שהגענו כבר לסוף, אבל בדוגמה שהיא תביא, היא תראה יפה בדוגמה מוחשית, מוחשית, כן? בבחינת משל, נקרא לזה כך, דבר שקרה במציאות, אבל מובא בעצם כאמצעי עזר להבנת הרעיון של המחשבות, כן? באמצעות חזיון מעשי של הכנסת אורחים לחתולים, לחתולים. כן? החתול שמושך הרב חתולים רבים אחרים שנותנים לאוכל, אנחנו נראה ככה כאשר מאכילים ומזינים מחשבה רעה אחת שלילית, היא מושכת אחריה את כל חברותיה. ואז האדם נמצא בפקט, בסבך של מחשבות שליליות, שלצאת מזה זה כמו לצאת מזרועות של תמנון, ומאיזה אנקונדה שקורך סביבך ומאיים לשבור לך את הצלעות. כן? צריך להיזהר מאוד לא להגיע למצב הזה של ריבוי חתולים וריבוי מחשבות שליליות. אנחנו נראה איזה פעם בה.